חז"ל אומרים במדרש שויכר טויב על מישלי, בשעה שהחכם יושב ודורש, אני מויכל אבינוסם של ישראל. והכוונה היא לחכם, לרב, שתפקידו היא לדרוש דרשת שבס הגודל ושבס שובה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מויכל אבינוסם של ישראל. במצב בו אנחנו נתונים, זקוקים ביותר למחילת עוונות ולכפרה, למען יסיר מאיתנו הקדוש ברוך הוא את המחלה המתפשטת בעולם. אך מפאת הזהירות וקיום ונשמרתם מועיל לנפשיכם, לא ניתן לקיים את מעמד הדרשה כפי הרגיל ברוי ועם. לכן צריך להשתמש בכלים האפשריים לקיים את מנהג דרוש השבס הגודל כדי לעורר עניין של כפרה על בני ישראל. ואולי רמז, הרי בדרך כלל החכם עומד ודורש בפני הציבור. למה כתוב כשהחכם יושב ודורש? אך כאשר יש מצב של סכנה והתאספות ציבור וצריך כפרה מיוחדת, אזי הרב יושב ודורש בביתו, והקדוש ברוך הוא מוחל אבונותיהם של ישראל ושולח רפואה והצלה לכל אחד ואחד. בהמשך לזה שצריכים אנו לשמירה והגנה, ורצוני לייחד את הדבר הלוכה בדרשת שבס הגודל בעניין שמתאים לנושא הזה. הגמרא בפסוחים בדף חס אומרת, תנה, אין מחי בינו ישראל להכניס יודוי לחוירין ולסדוקין לבדוי, הוא לא צריך לבדוק חמץ בזמן שהוא בודק להכניס ידו לחורים ולסדקים מפני הסכון. והיינו, יש סכנה שמה יימצא הקרב ויזיק אותו כשהוא יכניס את ידו. שואלת הגמרא, ואומר רב לוזור, שלוחי מצווה אינו ניזוקין. ואם כן, מדוע צריך לחשוש מהסכנה? הרי מקיים מצווה, אז ביקס חומץ. וכשהוא מקיים מצווה, אז שלוחי מצווה אינו ניזוקין, הוא לא צריך לחשוש מסכנת הקרב. אומר רב אשי, שם אותו יבד לו ימחת ועושה ליוני בשרי. אנחנו חוששים שמה תוך כדי שהוא מחפש חמץ, הוא יחפש גם את המחת שנאבדה לו. ואז הוא לא רק עושה מצווה, אלא עוסק בדבר נוסף. שהוא מחפש את המחת, ואז הוא לא שליח מצווה. שואלת הגמרא, וכי היי גב נעליו מצווהי? מה אכפת לנו? אם יחד עם המצווה הוא גם יחפש את המחת. עדיין יש פה מצווה גמורה, ואם כך הוא צריך להיות מוגן מהסכנה. מביאה הגמרא כפי שלמדנו והתניא, הוימר סלע זו לצדוקו על מנה שיחיה בני, הרי זה צדי גומו. רואים אם כך שגם אם מעורב במצווה עניין נוסף, עדיין המצווה מושלמת, הוא נותן צדקה והוא אומר על מנה שיחיה בני. ובכל אופן הרי זה צדי גומו, מעורב פה עניין נוסף, והקיום המצווה הוא בשלימות. ואם כך, מה אכפת לנו שהוא יחפש גם מחת תוך כדי הבדיקה? עדיין, המצווה היא בשלימות, ואם המצווה היא בשלימות, אז שלוחי מצווה אינו ניזוקין. מתרצת הגמרא, דיר לבוסר דבודק עושה ליוני בשרי. אנחנו חוששים שמאחרי שהוא גמר את הבדיקה, אז הוא יחפש אחרי המחת. אז הוא כבר לא שלוחי מצווה, אז הוא כבר לא עסוק במצווה, אלא רק בחיפוש המחת, ואז יש סכנה שהוא ינזק. זאת אומרת, החשש הוא, אם אנחנו נגיד לו לבדוק חמץ בחירנו בסדוקין, אז כיוון שהוא כבר בודק גם אחרי בדיקס חומץ, הוא ימשיך לבדוק לחפש את המחת, ואז אני חושש מסכנה. כי זה אז לא בזמן קיום מצווה, ואז המצווה לא מגינה עליו. לכאורה, כמה שאלות מתעוררות בסוגיה הזו. דבר ראשון, רבה שמתארת שמה תויבד לו ימחת ויחפש אחריו. מה הפירוש? אז מה? אם תוך כדי שהוא מקיים את המצווה, הוא עושה עוד עניין, פעולה נוספת תוך כדי קיום המצווה. למה יש הווה מיני שזה מחסר מקיום המצווה? הרי בפועל הוא בודק חמץ, רק יש פה עוד פעולה שהוא עושה, והוא מחפש גם את המחת. אבל הבדיקת חמץ קיימת, ואם כך היא צריכה להגן עליו, שלא ינזק. דבר שני, אם באמת הגמרא סוברת שכשמעורב פעולה נוספת זה כן מחסר מהמצווה, אז הגמרא אומרת, או אם מרסה לזו לצדוק על מנה שיחי בני, הרי זה צד יגומו, זה מצווה גמורה. לכאורה זה לא ראיה אחד לשני. בצדקה, כשהוא מקיים את המצווה לא מעורב שום מעשה נוסף, הוא עושה מעשה אחד, הוא נותן מטבע לצדקה. אלא מה? יש לו כוונה נוספת, שהוא יקבל שכר עבור המצווה, וזה שיחי בני, אבל אין פה מעשה נוסף. לעומת זאת, כשהוא מחפש את החמץ, ויחד עם זה הוא גם מחפש את המחת, הרי יש פה לא כוונה נוספת, אלא מעשה נוסף, שבנוסף למעשה של בדיקת חמץ, יש פה גם מעשה שהוא מחפש את המחת. אולי במצב כזה, המעשה הנוסף של חיפוש המחת הוא כן מחסר מקיום המצווה. אז איך יש ראיה מזה שהוא נותן מטבע לצדקה, שאם מעורב דבר אחר זה לא חסר מהמצווה, שם לא מעורב דבר אחר, זה רק כוונה נוספת של לקבל שכר עבור המצווה. שאלה נוספת, הגמרא בהמשך מביאה ראיה ששלוחי מצווה אינו ניזויקים מהפסוק ולא יחמו יד איש אס ארצחו בעלו יסחו לירוי ססני השם אליקך. לכאורה, למה הראיה היא מעניין הזה של עלייה לרגל, של יחמד איש אס ארצחו בעלו יסחו לירוי ססני השם אליקך? למה הגמרא לא מביאה פסוק בפורש? אם בחוקו יסייתי לכו ונוסעתי גשמיך ביתו, שכאשר יהודי מצווה, מקיים מצווה, אז הקדוש ברוך הוא דואג לו לעניינים גשמיים, אז אין לו חיסרון בעניינים גשמיים. למה צריך את הפסוק לא יחמד איש אס ארצחו, שזה רק ראיה שבזמן שהוא מקיים מצווה לא יחמד איש אס ארצחו? מפורש, אם בחוקו יסייתי לכו ונוסעתי גשמיכם ביתו, אז על קיום מצווה יש שכר וברכה גשמית. והתורה מגנה ומצלה לאדם כשהוא מקיים מצוות התורה. זהו הפסוק אם בחוקו יסייתי לכו. למה צריך להעביר ראיה מלא יחמד איש אס ארצחו? שאלה נוספת, בהמשך לדיון הזה שהגמרא דנה ששלוחי מצווה אינם נזריקין, מביאה הגמרא מפנימה אין פרס גינוי סור ברושולי, כדי שלהיו אלה רגולים האמרים, אלמול אלו אלינו אל הולך על פרס גינוי סור ברושולי, דיינו, ונמצא עליו שלא ילשמו. אז ממילא לכן אין פרס גינוי סור ברושולי, כדי שאנשים לא יאמרו אם היינו עולים לרושולי, רק בשביל פרס גינוי סור דיינו. לכאורה, מה זה קשור לסוגיה שלנו? הסוגיה שלנו מדברת על שלוחי מצווה אינם נזריקים. וזה הנושא. זה שיש פרס גינוי סור שאז המצווה של עלייה לרגל זה שלא ילשמו, לכאורה מה זה קשור לעניין ששלוחי מצווה אינם נזריקים? ובאמת אמר שוע בפני ישוע שואלים כך. מה באמת ההסבר? נראה להסביר ובהקדים. לכאורה יש פה קושייה נוספת. מה זה הלשון שלוחי מצווה אינם נזריקים? לכאורה היה צריך להיות עוסקי מצווה אינם נזרקים. כשאדם עוסק במצווה, אז מצווה שומרת עליו הוא לא נזרק. למה הגמרא אומרת שלוחי מצווה אינם נזרקים? וממילא כשהוא בודק חמץ הוא צריך להיות שמור. הוא עושה מצווה, הוא לא רק שליח מצווה. אלא מה ההסבר? זה ודאי. שכשאדם עוסק בגוף קיום המצווה, או על דרך זה שהוא עוסק בלימוד תורה, ריטור או מגנו ומצלה, והמצווה מגינה עליו, כפי שבאמת הפסוק אומר, אם בחוקו יסייתי לכו, ונוסעתי גשמיכם ביתו, שכשיהודי מקיים מצווה, המצווה שומרת ומגינה עליו, יש לו שכר גשמי. כל הדיון בגמרא כאן הוא על שלוחי מצווה דווקא. הכוונה היא לא בזמן שהוא מקיים את המצווה עצמה, אלא כשהוא עושה פעולות בשביל להגיע בסופו של דבר לקיום המצווה. כשהוא הולך בדרך לצורך קיום המצווה, אז אנחנו, על זה אנחנו צריכים לימוד ששלוחי מצווה אינו נזויקי. זאת אומרת, על דרך זה בבדיקת חמץ, המצווה של בדיקת חמץ זה בעצם שריפת החמץ וביעור החמץ. הבדיקה היא הפעולות שהוא עושה בשביל להגיע בסופו של דבר לביעור חמץ. אבל הבדיקת חמץ עצמה היא לא מצוות ביעור חמץ, אלא היא הדרך שהוא עושה בשביל להגיע לביאור חמץ. וממילא זה דין של שלוחי מצווה, זה לא בזמן שהוא עסק במצווה, נכון? זה מצווה דרבונון, אבל שתקנו בדיקס חומץ. אבל עיקר המצווה זה הביאור חומץ, וזה גם לשון הברכה על ביאור חומץ. ואלא מה? הבדיקה היא הדרך בשביל להגיע לביאור חומץ. ואם כך, זהו הגדר של שלוחי מצווה, שהוא הולך בדרך בשביל לקיים מצווה. ועל זה אנחנו צריכים לימוד שגם שלוחי מצווה אינו נזויקים. לכן מביאה הגמרא את הפסוק וליחמיד אישס ארצחו בעלו יסחו לירו איסס פני השם. זה ודאי שאם הוא מקיים את המצווה בפועל, שזה מצווה שריעי, שהוא נמצא בירושלים והוא מקריב קורבנות בירושלים, אז ודאי שהמצווה מגינה אליו. אבל בעלו יסחו לירו איס, כשהוא בדרך לקיום המצווה, על זה הלימוד מהפסוק, וליחמיד אישס ארצחו, בעלו יסחו לירויס, ששלוחי מצווה אינו נזויקין. וזה הראיה שגם בבדיקס חומץ, כשהוא עושה את הפעולה של הבדיקה, שהיא לצורך ביאור חמץ, זה על דרך שלוחי מצווה, ועל זה החידוש שגם אז אינו נזויקין, אני לומד מהפסוק שליחמיד אישס ארצחו. וממילא על זה באה הגמרא ואומרת שם נוטב עד למחת, ואז הוא עסוק לא רק בחיפוש והליכה של לקיום מצווה ביאור חומץ, אלא הוא עושה פעולה נוספת שזה עניינים אחרים. אולי אז הוא לא נחשב שליח מצווה כי הוא עסוק בדברים נוספים, ואז זה לא יגן עליו מפני הסכנה. שואלת הגמרא, וכהי גדנה לב מצווהי? מה הכוונה? הרי זהו מהות של שלוחי מצווה, שהוא עוסק בענייניו הפרטיים, הוא הולך בדרך, הוא עושה כל מיני עניינים שלו, עניינים פרטיים שלו, אלא שיש פה כוונה שהיא לצורך גם קיום מצווה. אז מה מפריע זה שבאותו זמן הוא גם מחפש את המחת, הוא עוסק בעניינים הפרטיים שלו, עדיין הוא עושה פעולות בשביל לקיים את המצווה, ואז שלוחי מצווה אינו נזקים. ואם כך, זה לא מפריע להגנה על, ושמירה שלא ינזק מהקרב. והגמרא אחרי זה אומרת, אולי נאמר שכיוון שהוא חסר בה לשמו, כי יש לו כוונה נוספת, הפעולה הנוספת לא מפריעה לי, כיוון שזהו עניין של שלוחי מצווה, שהוא עוסק בעניינים הפרטיים שלו, ובנוסף הוא גם עוסק בקיום מצווה, זה מגן עליו. אבל אולי המצווה עצמה היא לא בשלימות, כי יש פה פעולה, עניין ששלוי לשמו, הוא מתכוון למצוא את המחת, זה מביאה הגמרא, אומר, עשה לזו לצדוק אמנה שיחי בני, מעורב פה מחשבה שלו היא לשמו, שהוא רוצה בנוסף לקיום הצדוקה, שהבן שלו יהיה בריא, ועל זה החידוש, בכל זאת הרי זה מצווה שלמה, הרי זה צדיק גמור. אם כך אותו דבר, כשהוא מחפש את החמץ, ויחד עם זה יש לו כוונה למצוא את המחת, זה לא נחשב שלו היא לשמו, אז יש פה מצווה. זה, וביחד עם זה הוא גם מחפש את המחת, אין סיבה שזה לא יגן עליו. ואם כך, למה שלא יחפש בחרן ובסדוקים? זה אומרת הגמרא, שהחשש הוא שמאחרי שהוא יגמור בדיקס חומץ, אז הוא יחפש את המחת, אז הוא כבר לא שליח מצווה, הוא לא עוסק במצווה והוא לא שליח מצווה, וממילא, אז זה לא יגן עליו. וזה החשש, לכן תקנו חכמים שלא יבדוק בחורין ובסדוקין. ממילא מובן גם למה הגמרא מביאה מפני מים פרס גינויס בירושלים. עצם המחשבה שבנוסף לשלוחי מצווה של העלייה לרגל, הוא יקיים מצווה שריעי והקרבת קורבנות, לא מפריע לי שיהיה לו גם מחשבה שהוא יהנה מהפירות, פירות גינויס שיהיו בירושלים. החשש הוא, כי כמו שאמרנו, כיוון שהוא שלוחי מצווה, הוא הולך לקיים את המצווה של עלייה לרגל, אז מורב פה עוד דבר נוסף, זה לא חיסרון, זה המהות של שלוחי מצווה, שיש פה העניינים הפרטיים שלו, הוא עוסק בעניינים שלו, אבל הוא, יש לו מחשבה לקיים מצווה, לעלייה לרגל. החשש הוא, כפי שמשמע גם מפני ישוע, שמה אחרי שהוא יגמור את הקרבת הקורבנות, ויגמר המצווה של עלייה לרגל, הוא יישאר בירושלים אחר כך לאכול פרס גינוי סור, ואז הוא כבר לא שמור ומוגן, הוא כבר גמר את השלוחי מצווה, הוא כבר גמר את המצווה עצמה, והוא בכל זאת נשאר בירושלים בשביל פרס גינוי סור, אז החשש שאז יחמדיס יש לארצך, אז הוא כבר לא מוגן. ולכן מביאה הגמרא את העניין הזה של מפני מים פירס גינס בירושלים, כי זה בדיוק אותה נקודה כמו המסקנה לגבי בדיקס חומץ, שהחשש הוא שמאחרי שהוא יגמור את הבדיקס חומץ, אז הוא יחפש את המחת, ואז הוא כבר לא מוגן, ויש פה עניין של סכנה. כעת כולנו עסוקים במצווה, ושלוחי מצווה, עסוקים במצווה ובשלוחי מצווה. אם זה בעניינים של הכנות לפסח, אם זה בביור חומץ, ושלוחי מצווה בהכנת המצות, ושאר צורכי הפסח כדי לקיים את מצוות הפסח, ממילא אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיקוים בנו, כיוון שאנחנו עסוקים במצוות, בהכנות למצווה, שזה שלוחי מצווה, ובמצוות עצמם, שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, אינו נזויקין, לא יבא לחוסון, ולא יבא חזירוסון, ויאמר למשחית הרף, ותשקע אש המגיפה, ויפסח על בוטי בני ישראל, ולא ייתן המשחיס, לא ואל בוטינו, לינגו יבחס ושול. בענייני הגודל, כתוב באוסר לחודש הזה, ויקחו להם איש סל לבייס אובוי, סל לבויס, והויו לוחם למשמרס עד ארבע עשר יום לחודש, ושוחטו איסוי כל קהל הדעת ישראל בין ארבעים. זאת אומרת, המצווה היא לקחת את הסל באוסר לחודש, והויו לוחם למשמרס עד ארבע עשר יום לחודש, ואז שוחטים ביהודה לת. שואל המחילתי, מפני מה הקדים לקיחוסי של פסח לשחיתוסי דלת יומי? למה הקדוש ברוך הוא ציווה להקדים, לקחת את הקורבן פסח ארבע ימים לפני זמן השחיתה? אומר המחילתי, הויו רב מסיו בן חורש אימר, ואוהב אוהב אולייך ואוהריך והנה איתך איס דוידי. הגיעו שבוע שנשבע הקדוש ברוך הוא ליגויל, לאברום הובינו עולו ושולם ליגו לסבונו. הגיע השבוע שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברום הובינו עולו ושולם ליגו לסבונו. הגיע הזמן שעל זה הקדוש ברוך הוא נשבע ארבע מראשונו ויהיו בגלות, ואחר כך הגיע הזמן גאולה. ולא יהיו ביודום מצווה שיסעסקו בהם כדי שיגואלו. לא היה בהם מצוות שנאמר ואת אירויים ואיריו אורו מכל המצווס. לא היה להם מצוות בשביל שיהיה להם זכות להיגאל על ידם. נוסן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילו, כדי שיסעסקו בהם, כדי שיגאלו. נדמה לי כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותם להקריב פסח, זה דם פסח ודם מילו, ועל ידי זה יזכו לגאולה שנאמר, ועבר עולייך ועריך מסבויססס בדומייך. שזה בזכות המזבססס בדומייך, הקדוש ברוך הוא גואל אותם, לא כן, הקדים לקיחוסי של פסח לשחיתוסי ארבעו יומים, לפי שאינית לנסחר אלא על המעשה. אז שיהיה המעשה הזה, שעוד לפני ההקרבה של הפסח, ייקחו את הקורבן, יכינו אותו, ועל ידי זה יזכו לגאולה. לכאורה, צריך להבין, מה אומר המחילתי? האם באמת בני ישראל היו ערומים מן המצווס? הרי המדרש מביא, ויהי ביום עם מוהים, ויגדל מוישה וייצא אל אחוף, ויר בסבלויסו, רואו מוישה שאין להם מנוחו. הוא ראה שבני ישראל עובדים ואין להם מנוחה, הולך ואומר לפרוי, מי שיש לו יעבד, אם אינו ינח ועם אחות בשבוע, הוא מס. אדם לא יכול לעבוד שבוע שלם בלי יום אחד מנוחה. ואילו עבודךו, אם אין אתו מניח לו עם יום אחד, הם מייסים. אומר לו, פארו ילך ועשה להם יום מנוחה כמו שאמרת. אומר לו, פארו למוישה רבינו, לך תקבע להם יום מנוחה. הולך מוישה ותיקן לו עם הסיום השבוס לנוח. אז אם כך מפורש, מוישה רבינו הצליח לשכנע את פארוי, ועל סמך זה הלך וקבע לבני ישראל את יום השבת. זאת אומרת שבני ישראל במצרים שמרו שבת. הנה מצווה שהם קיימו בפורש, שמרו שבת. דבר נוסף, הגמרא בסייטו בדף י"א עמוד ב' אומרת הגמרא, בשכר נושים צדקוני שבאיסא ידויר ניגלו אביסינו ממצרים. שהיו יויל דויס שישו בקרס אחד וקימו מצווה ספירה וריביו. זאת אומרת המצווה הראשונה בתורה, שזה מצווה ספירה וריביו, בני ישראל קיימו את המצווה הזו במצרים, ובזכות זה ניגלו ממצרים. אז אם כך, קיימו בפירוש מצווה של פיריו וריבה, שהיא מצווה גדולה מאוד בתורה. אותו דבר במדרש לקח טוב הוא מביא, ואישום לגוי מלמד שהיו ישראל מצויונים שו, שלישינו לשמום, לישינו לשוינום ולישינו לבושו. וכן הוא מביא שם בלקח טוב, לא יאמרו לו שנהורה ולא יאחד מהם פורץ וערבו. זאת אומרת שבני ישראל בארץ מצרים קימו מצווה שבס, קימו מצווה ספירה וריביו, לשינו שמון, לשינו ולבושום, לא דיברו לשון הרע, שמרו על איסור הרעיס, אז הם כן קימו מצוות. למה אומר המחילתא ואת אורן ואריו, אורו מכל המצוות? אלא, מה באמת ההסבר? מדרש רבה, בראשי ספרשם בן דלד אומר, הוקייל תומים דרכוי אמרס השם צרופו מוגן הוא לכל אחוי סיבוי. אומר המדרש, מה הלשון הזה, אמרס השם צרופו מוגן הוא לכל אחוי סיבוי? אומר המדרש, וכי מה איכפס לי לקדוש ברוך הוא, אם שויכת מן הצוואר או שויכת מן הערב. הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לשחוט מן הצוואר, למה? מה זה משנה לקדוש ברוך הוא אם היהודי שוחט מהצוואר או שוחט מן העורף? הווי ליניתנו המצוויס אלו לצרף בוהמס הבריאיס. וכך רב אומר, כל העניין של המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן זה לצרף בוהמס הבריאיס. מה הכוונה לצרף בוהמס הבריאיס? המילה מצווה, התוכן שלה זה צוסה וחיבו. על ידי שיהודים מקיים מצווה השם, הוא נעשה מחובר ודבוק בקדוש ברוך הוא. גופוי וכל איבורוב שבהם הוא מקיים מצווה השם, נעשים מרכוב לשכינו. הוא נעשה בטל ודבוק בקדוש ברוך הוא. וזה הפירוש לצרף הסבריאס, שהם יעשו פעולות למלות רוץ נשם. מן הצבר ולא מן הערב, כי כך ציווה השם. עצם זה שיהודי שוחט מן הצבא, כי כך השם ציווה. זהו המציאות של המצווה, שהוא עושה את מה שהשם רוצה. הוא ממלא רצון השם. וממילא, זה מה שאומר הפסוק, ואת ארוים ואריו אורו מכל המצוות. קיום המצוות נעשה הרגל, מצוות אנושים מלומדו. כך הם רגילים כבר לעשות את המצוות ולקיים. בתחילת גולוס מצרים, לישינו לשוינום, לבושום, ושמויסום, זה היה תנועה של מסירות נפש. כי באופן הרגיל, כשאדם נמצא כגר בין עם אחר, ממילא הוא רוצה להידמות אליו. ופה הם מסרו את עצמם, לא שינו שמום, לא שינו לבושום, לישינו שמויסום, זה מסירות נפש. אבל בהמשך הזמן, זה כבר נהיה הרגילות. זה השמות של בני ישראל, כך בני ישראל הולכים לבושים, אף אחד לא היה לו מחשבה לשנות את זה, זה כבר עניין של הרגל. זה מצווה אנושי מלומדו. במשך ה-210 שנים שבני ישראל היו במצרים, רדו שונו, כבר התרגלו שזה הנהגה של בני ישראל. ואז הפעולות האלה הן כבר לא פעולות שבאות מתוך מחשבה של דבקות בקדוש ברוך הוא. זה כבר זה הרגילות. וממילא חסר בביטוי של הדבקות בקדוש ברוך הוא. בני ישראל שמרו שבת כמו שתיקן להם. ונהיה סדר ששומרים שבת. גם זה כבר נהפך להיות עניין של הרגל. הם שוכחים ששמירת שבת זה רוץ נשם. זה מצווה וחיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר מצווה אנושי מלומדו. זה מה שרגילים שעושים. ששומרים שבת, על דרך זה קיום פירי וריביו, כבר נעשה שגרה, לא זוכרים שזה ציווי אלוקי, ושזה מצווה גדולה בזה שמקיימים את זה, זה כבר נהיה עניין של הרגל. ואם כך,
זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואת ארון וארי אורו מן המצווס, את הצו סבחיבור חסר. המחשבה והרגש הזה, שעל ידי זה מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, זה חסר. זה מה שחזל אומרים, אומר רב יהודה אומר רב, מהי דכסיב מיועי שחוכום ויובן זויס, ואשר דיבר פי השם ויגידו, אלמו עובדו האורץ. דובור זה, אמרו חכומים ולא יפירשו. שאלו את החכמים, אלמו עובדו האורץ, הם לא ידעו לענות. אמרו נביאים, שאלו את הנביאים, אלמו עובדו האורץ, ולא ידעו לענות. עד שפירשו היה קודש ברוך הוא בעצמי, שנאמר, ויאמר השם על עוזבום אסטרירוסיה שנוסעתי לפניהם. מה הכוונה על עוזבום אסטרירוסיה שנוסעתי לפניהם? זה הסיבה שעובדו האורץ, אומר רב יהודה אומר רב, שלא יברכו בתויר התחילו. מה הפירוש? זה ודאי שיהודים למדו תורה, עוזבום תוירוסי, הם לא קיימו תורה, הם לא למדו תורה, אז למה חכמים לא ידעו על מה עובדו האורץ? למה הנביאים לא ידעו על מה עובדו האורץ? אלא ודאי הם קיימו תורה, הם למדו תורה, אלא למה עובדו האורץ? על עוזבום תוירוסי, אומר רב יהודה, שלא יברכו בתויר התחילו. והכוונה, כפי שדובר קודם, ודאי שלומדים תורה. אבל אם לא לומדים, אם לומדים תורה, אבל שוכחים על נויסן התויר, לא יברכו בתויר התחילו, שוכחים שהעניין של לימוד תורה זה בשביל להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר נהיה מיצס אנושי מלומדו, רגילים שלומדים תורה ושוכחים מה התוכן של לימוד תורה. שהתוכן הוא דביקות בקדוש ברוך הוא, התוכן הוא צבס וחיבור ולהידבק בקדוש ברוך הוא. וממילא זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. מישכו, קחו לוחם, שא. מתי היה הציווי? מתי הם צריכים לקחת את השא? בשבס. זה היה שבס הגודל יוד ניסן. אומר להם הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו שמרתם שבת, אבל שכחתם ששמירת השבת היא בשביל החיבור עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני מצווה לכם, מישכו וקחו לכם שא, המלאכה, הלקחת השא זה מלאכת היצואה והכנוסה בשבס. תקשרו למיטה, היפך שמיר השבס, היפך הרגילות שלכם, למה? כי אני מצווה. כי בזה אתם מרגישים שאתם עושים ציווי השם. אני ציוויתי ולכן עשיתם לצער וסבריריס להיות מחובר ודבק בקדוש ברוך הוא. אותו דבר אומר להם הקדוש ברוך הוא, עשו בריס מילו. תתבטלו ממילא ממיץ אספיריו וריביו, ולמרות שלמחרת אתם יוצאים לדרך למדבר ויש סכנה בברית, אני אומר שתעשו ברית, תעשו רצויני ומצווסי. היפך הרגילות של המצוות שעשיתם עד עכשיו. ואם כך, פה יהיה מורגש שאתם עושים את הרצון שלי. אתם עושים מה שאני ציוויתי, ובזה אתם מתחברים אליי, ואז בדומי חיי. בזכות זה, זוכים לגאולה, הם לא ערומים מן המצוות. יש להם את המצוות שבזה הם מחוברים עם הקדוש ברוך הוא מצווה והמצווה. זה לא מצוות אנושי מלומדו ורגילות, אלא התמסרות מלאה לקיום רצון השם. ואני רוצה לומר, שזו הרואה גם לנו בימים האלו, ואימר לוך בדומי חיי, אנחנו כולנו מרגישים ומצפים שהנה הנה משיח בו, והימים האלה הם ימים האחרונים של הגלות, ומיד משגיע משיח צדקנו, שבניס ניגלו ובניס נסידין לגוי. אומר הקדוש ברוך הוא, רגילים הייתם להתפלל במניין, אבל לפעמים זה מצווס אנושי מלומדו, רגילים הייתם לשמוע קריס התוירו, ללמוד תורה במסגרת של ישיבה, כולל, בסנדרש, אבל לפעמים זה נהפך לרגילות ושוכחים על נויסן התוירו. על כך שכל העניין של המצוות זה צו סב וחיבור עם הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, אנחנו צריכים את המצוות האלה של צו סבחיבור, לא להיות באופן שאת אורם ואריה אורם מן המצווס, שאנחנו מקיימים את המצוות ולא מרגישים את הצו סבחיבור עם הקדוש ברוך הוא על ידי המצווה. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, ולכן הוא רוצה שנקיים את המצוות באופן שכל העניין זה התמסרות לרצון השם, כמו ביציאת מצרים. שלא נהיה רומי מן המצווס מהצלס וחיבור. וזהו המצווה שמוטלת עכשיו עלינו, ונשמרתם לנפשי שיכם, ולשם את אדם רייכו. השם רוצה מאיתנו להתפלל, אך לא במניין בבית הכנסת, ללמוד, אך לא בביס המדרש, לוותר על מקווה לפני התפילה, היפך כל רגילות הקיום התירו מיצו שלנו. למה? שנרגיש שמה שאנחנו מקיימים מצווה זה בשביל לעשות רצון השם. ואם עכשיו רצון השם הוא באופן כזה, אז זה מה שאנחנו עושים. ואז מודגש קיום רצון השם, זה הופך אותנו להיות מרכובו לרצון העליון, מחוברים לקדוש ברוך הוא. זה ההכנה הנכונה והמתאימה לקראת קבולס פני מושיח. לזכות שהקדוש ברוך הוא יאמר, הגיע איס דוידים. איס קיום, כה יאמר השם, רונו ליעקב שמחו, וצוהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו ואימרו, הוישה השם, אס עמכו, אשר איס ישראל. הנני מי ויועס אומר, צופוין, וקיבצתי מירקס היורץ, בום עיוור ופיסח, הורו וילד אסייחדוב, כל גודל יושובו הינו. עכשיו אני אעבור לחלק המייסי. המבית בספרו בייס אליקים פרק ה' קובע, הוא אומר שהקויבי העמוקים לספילוסי אלוהיקי אברום בעזרוי נאמר גם על יחיד שמתפלל שלא בבית הכנסת. עניין הקביעות מקום עוזר שיקובל תפילתו, ובוודאי שעכשיו אנחנו צריכים באופן מיוחד שיקובל תפילתו, אז לקבוע מקום קבוע איפה מתפללים ואיפה כל בני הבית מתפללים. כמו כן, הלימוד תורה צריך לקיים בביתו. מה טוב אם כל אחד יקבע זמן בבית בו לומדים כולם יחד תורה שמגנה ומצלה על המצב שבו נמצאים, וילמדו דבר שמתאים לכולם. יכולים ללמוד פירושי אגדה של פסח, או דינים והלכות מענייני הפסח, שכל בני הבית יכולים להשתתף בשיעור יחד שלומדים תורה. עצם הקביעות זמן, גם אם הוא מועט, הוא מועיל ביותר, הוא מגן והוא מחנך את הילדים שלא מבטרים על לימוד תורה. יחד עם זה, זה גם הזדמנות לחנך את עצמו וכל בני ביתו למצווה לשמוע בקהל חכמים. אם הרבנים אסרו ללכת למקווה כהכנה לתפילה, אסרו להתפלל במניין, אנו שומעים בכל הרבנים, ואוסיסו ככל אשר יאירוכו. זה נקודה עקרונית וחשובה לחנך את בני הבית לעניין הזה. זו הזדמנות גם לחנך על הזהירות מלגרום נזק לשני. החשש שאנחנו יוצאים החוצה, מעבר לחשש שאנחנו יכולים להינזק בעצמנו, אנחנו יכולים לגרום נזק לאחרים, יש בזה, יכולים להגיע גם לחיוב גולוס חס ושלום, שגורמים חס ושלום עניין של נפושס ואפילו יותר מזה, וזה חלק מהחינוך שאנחנו נזהרים מלגרום נזק למישהו אחר. וחובה על כל אחד ואחד לשמוע בכל אנשי משרד הבריאות שהם הממונים על רפואת הציבור, ומדין ונשמרתם מועיל לנשיסיכם ולשם מדלדם רייכו, חייבים להישמע בתכלית. מקובל שבבית הכנסת של אחסם סופר ביום הכיפורים היו מעלים את הרופא לתורה, אז הכינוי שלו היה יעמוד הרב. מה הוא רב? הוא רופא, הוא לא רב. להדגיש שביום כיפר הפוסקים לצום או לא זה הרופא, וממילא הוא רב. כך גם במצב שלנו, האופן ההתנהלות שלנו במצב הנתון זה לפי הוראות של אנשי משרד הבריאות, שהם יודעים מה הדרך הנכונה בשביל להציל את נפשותינו, וכולנו מחויבים בזה. ולענייני הפסח עצמם, שגם הם עומדים תחת הרקע של המצב שבו אנחנו נמצאים, וצריך להתחשב ולדעת להתנהל נכון במצב הזה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לזכור שבמצוות הפסח יש שני איסורים. יש איסור של בלירו ובלימוצה, ויש איסור של אכילס חומץ. ולרוב בלימוצה קל יותר לקיים. בודקים חמץ, מבטלים את החמץ, אומרים כל חמירו, ועושים מחירת חמץ. ואני רוצה להתייחס, דבר ראשון, לעניין הזה של מחירת חמץ, שהשנה בפירוש נעשית באופן שונה מצד הירוע השו מכל השנים האחרות. תמיד ההקפדה היא שמי שמוכר את מי שרוצה שהרב ימכור עבורו את החמץ, בא בעצמו לרב וחותם על השטר השוה ומקבל קניין שהוא ממנה את הרב לעשות עם החמץ שלו מה שהרב ירצה ולהזכיר את המקומות שהחמץ מונח שם. למרות שמעיקר הדין לא חייבים קניין על שליחות, אבל כפי שהרמב״ם אומר, כדי שיהיה לזה תוקף ושאנשים יהיה גמירוס דעת שמתכוונים באמת ובלב שלם, אז כן עושים קניין. הפעם הזו אין לנו אפשרות שכל אחד יבוא בעצמו מצד עניין של הסכנה, שנפגשים הרבה אנשים יחד, וגם שאלה שיושבים במחירת חמץ, שיפגשו עם כל האנשים, יש בזה עניין של סכנה. ולכן סודר השנה שמחיר חומץ נעשה דרך הטלפון או גם אפשרות בפקס, והדרך היא שמתקשרים וממנים את אותו אחד שיושב כשלוחו של הרב, שהוא יחתום עבור אותו אחד שמתקשר, הוא יחתום עבורו על הכסב הרשועה, והוא גם יקבל קניין עבורו מהרב על זה שהוא נותן רשות לעשות עם החמץ מה שהוא רוצה. אנחנו תמיד לא רצינו דרך הטלפון, אבל אין ברירה, וכיוון שמעיקר הדין זה מועיל, יש גם פעולה של קניין שעושים בשביל שיהיה גמירוס דעת, שהשליח עושה קניין עבור זה שמטלפן, ממילא יש בזה גם את התוקף של גמירוס דעת, וממילא זה הצורה שבה עושים השנה מחירת חומץ, ושאנשים לא, כשמדובר על מפעלים, ודברים כאלה שצריך שבעל המפעל עצמו יבוא ויחתום על הטופס כדי שיהיה לזה תוקף משפטי, זה שונה. אבל אנשים פרטיים או בעלי חנויות וכדומה, הם יכולים לעשות דרך הטלפון והמחירה מועילה. מי שעושה דרך פקס צריך לראות ולוודא שהפקס הממולא שהוא שלח אכן הגיע לתעודתו. לא מספיק שהוא שם במחשב והוא שלח ונדמה לו שזה הגיע, כי אם זה לא יגיע, אז זה לא ימחר לגוי. זה בנושא הזה של מחירת חמץ. בדיקת חמץ. צריך לזכור, לבדוק חמץ גם בחדר המדרגות. זה שטח שהוא שייך לכל הדיירים, כל אחד יש לו בו חלק, וממילא, כיוון שאני עובר בחדר המדרגות, אסור לי לעבור במקום כזה שלא נבדק מחמץ, אז יש עליי חובה לבדוק חמץ. מה שאני מציע, שכל יחלקו כל אחד בקומה שלו, בנוסף למה שהוא בודק את הדירה הפרטית, הוא בודק גם את חדר המדרגות. על דרך זה גם לא לשכוח לבדוק בארון חשמל, הרבה פעמים שמים שם חמץ, שוכחים בכלל, ומונח שם חמץ. הסבא תמיד היה אומר לבדוק חמץ, כי הילד לפעמים חזר מהחדר ולא אכל את הסנדוויץ', לא רוצה שהאימא תראה שהוא לא אכל את הסנדוויץ', הוא שם את זה בארון חשמל. ולכן צריך לבדוק גם בארון חשמל. על דרך זה לבדוק במכונית, אם משתמשים במכונית בפסח, אי אפשר להיכנס למקום שלא נבדק מחמץ, צריך לבדוק חמץ במכונית, ובהחלט מצוי שם הרבה מאוד חמץ, אם זה בתא הכפפות, אם זה תחת השטיחים, מתחת הכיסאות, פשוט להיכנס ולבדוק חמץ. מי שמפחד לבדוק עם נר, שיקח פנס, ויעיר לכל הפינות ולראות שהוא באמת בדק חמץ, בלי לבדוק חמץ, אסור לו להשתמש במכונית. אותו דבר אם הוא סוחר מכונית ממישהו אחר, מחברת השכרה וכדומה, הוא לא יכול לסמוך על זה שהם אומרים ניקינו, אלא הוא צריך לבדוק חמץ. גם באמצע הפסח, אם הוא סוחר מכונית, הוא צריך לפני שהוא משתמש במכונית לבדוק חמץ. על דרך זה, גם בחדר שהוא נכנס אליו באמצע הפסח, יכול לקרוא שמישהו, בגלל שהוא צריך להיות בבידוד, הוא ייכנס לחדר במלון באמצע הפסח וכדומה. לפני שהוא נכנס לחדר, הוא צריך לקחת עדיף פנס או נר, ולעבור ולבדוק בכל הפינות, לקיים בדיקת חמץ. לפני שהוא בדק חמץ, אסור לו לגור בחדר. דבר נוסף שצריך לזכור, בחורים שבבית, הרבה פעמים החור של הפלדלת שברצפה מתאסף שם חמץ, צריך לנקות, לקחת מברג, לנקות ולבדוק שאין שם חמץ. בנוסף, הבדיקה במקומות האלו שנמכרים לגוי, לא צריך לבדוק חמץ. אם יש חדר שלם שאני מוכר לגוי, שם לא צריך לבדוק חמץ, למרות שעושים את המחירה רק בי"ד ביום, זמן בדיקת חמץ בי"ג בלילה, כיוון אבל שהוא יודע שבחדר הזה ימכר לגוי והוא לא יהיה שם בפסח, אין עליו חובת בדיקה והוא לא צריך שם לבדוק חמץ. אז זה כשדיברנו על החלק הזה של בלירור ובלימוצה, שבזה מקיימים על ידי בדיקת חמץ, ביטול של החמץ ומחירה של החמץ לגוי, כפי שהזכרנו. בנוסף, שזה האיסור שהוא קשה יותר להיזהר, זה האיסור של אכילת חמץ, שזה עיקר הזהירות של פסח. כי האיסור אכילה של חמץ, האיסור הוא במשהו. ואנחנו צריכים לזכור, יש כאלה שמתייחסים לענייני הפסח כהידורים של פסח. זה לא הידורים, זה זהירות של פסח. ואני חושב שבמצב שבו אנחנו נמצאים, כולם חשים את החשיבות של הזהירות ממשהו חומץ. זה מאוד מזכיר אותו זהירות שיש ממשהו נגיף, שהוא לא רואים אותו, זה משהו. זה משהו קטן ביותר, ובכל אופן הוא יכול להיות בכל מקום, ונזהרים לשטוף ידיים, כי אולי בידיים יש משהו של נגיף, ולא לגוע בכל המקומות, לא להכניס ידיים לפה, וכדומה. אז אותו דבר, גם הנושא הזה של משהו חומץ, זה לא דבר שרואים, זה משהו, לפעמים זה פירור כל כך קטן, יש לי על הידיים פירור חמץ, אני בלי כוונה מכניס לפה, נכשלתי במשהו חומץ. נגעתי עם הידיים שיש עליהם משהו חומץ בתוך התבשיל, כל התבשיל נהיה אסור. וכן הלאה, לא להיזהר, לא לגעת בכל מקום, אנחנו יוצאים לרחוב, אף אחד לא ניקע את הרחוב מחמץ. הפוך, הרחוב מלא בחמץ שיוציאו מהבתים וזרקו לפני פסח. ולכן אם באים מהרחוב, צריך מיד שבאים מהרחוב לשטוף ידיים, אנחנו רגילים לזה מהקורונה, ואותו דבר ממשהו חומץ, באים הביתה לשטוף ידיים, כי אולי יש לזה פירורי חמץ, נגענו בסידורים בבית הכנסת, השם יעזור שנצליח להתפלל בבית הכנסת, אז אם כן, ונוגעים בסידורים, ששבוע שעבר הם היו בסעודה שלישית, בברכת המזון יכול להיות עליהם חמץ, צריך להיזהר, ולשטוף
כל הלשון
ידיים שבאים הביתה. עדיף, וזה לכתחילה דבר נכון, לקנות סידורים מיוחדים לפסח, כי הסידורים הם מלאים חמץ, הם נמצאים בברכת המזון על השולחן, הם נמצאים בכל מיני סעודות שבהם משתמשים בסידורים, זה לשבע ברכות וכדומה, ולכן צריך לראות שיש סידורים למיוחדים לפסח. דבר נוסף שאנחנו צריכים לזכור, הרצפה, ההתייחסות לרצפה היא חמץ. כי אף אחד לא יכול להיזהר שברצפה לא יהיה חמץ, גם אם הוא שטף את הרצפה וניקה אותה, הוא בא מבחוץ עם הנעליים והכניס איתו כל מה שיש בחוץ, אז ממילא נכנס חמץ גם הביתה. אז צריך לדעת שהרצפה, אנחנו מתייחסים אליה כחמץ. הנה רק עכשיו הגיעה שאלה שבטעות קלו בוטנים, קטניות, יחשיבו את זה כקטניות, אבל שמו את זה בקערה של פסח, והיה חם, אז שמו על הרצפה, הבוטנים לא מתאימים לפסח, גם הקערה צריך לשים בצד, ואי אפשר להשתמש בפסח, אי אפשר להכשיר קערה של פלסטיק, וזה נחשב שזה נגע בחמץ, כי אנחנו לרצפה מתייחסים כמו חמץ. דבר נוסף, הנושא הזה של מטבח, השיש, השולחן, אנחנו צריכים לזכור, השיש משתמשים בו בחמץ כל השנה, ובמילא, בשביל להכשיר אותו לפסח, לכתחילה אנחנו מעדיפים לא להכשיר, אלא לחסות את השיש. לחסות אבל בדבר כזה שהוא מבודד מחום. כי אם זה לא מבודד מחום, אז כששמתי סיר חם על מפה שמונח על השיש, או נייר כסף שמונח על השיש, החום עובר מחיצוניות הסיר לנייר כסף, ומנייר כסף לשיש, ויש גם רטיבות הרבה פעמים, ואז ממילא זה עובר וזה בולע מהשיש, וזה נעשה אסור. לכן הדרך הנכונה לחסות את השיש במשהו שמבודד מחום, זה יכול להיות קרש, זה יכול להיות צמיחה, זה יכול להיות פוליגל, משהו שעושה, נותן בידוד, ואז על זה לשים ניילון שלא ייכנס מים ולחות, אפשר לשים נייר כסף, אפשר לא לשים נייר כסף, אבל ככה אפשר להשתמש. מי שבמצב הנתון אין לו אפשרות להשיג פוליגל לשים, או אין לו אפשרות לשים בידוד, בלית ברירה, אז יכשיר את השיש. ההכשרה של השיש היא על ידי שלוקחים ברזל, שמים אותו על הגז עד שהוא יהיה אדום, לוקחים אותו עם פלייר, ושופכים מים רותחים מכלי ראשון, שזה הקומקום עצמו שבו רתחו המים, על גבי הברזל, וכך עוברים על כל השיש. מה שחשוב לזכור, שבקומקום עצמו, כיוון שהשתמשו בו להכשיר את השיש, ובפסח ניצוק אנחנו מחמירים ואוסרים, אז הקומקום הזה אי אפשר להשתמש בו יותר לפסח. הגז, כמובן מי שיש לו גז מיוחד לפסח זה עדיף, אבל אם רוצים להכשיר, אפשר להכשיר את חצובות הגז, המקום על מה שהסיר יושב, צריך לעשות ליבון גמור. יש לפעמים שאפשר לקנות רק חצובות לחוד, השנה אני לא יודע אם יהיה אפשר ללכת לקנות, אז צריך לעשות ליבון גמור. ליבון גמור הפירוש שעושים עם ברנר עד שהחצובה תהיה אדומה. אם אין אפשרות, והרבה אין להם ברנר בבית, והשנה הזו יהיה קשה להשיג לקנות חצובות, אז בלית ברירה לעטוף את החצובות עם נייר, על אחרי שמנקים אותם היטב, שלא יהיה שום ממשות של חמץ, לעטוף אותם עם נייר כסף עבה, ואז לשים את הסיר על הנייר כסף. להקפיד, לבדוק מפעם לפעם שהנייר כסף לא נקרא, כי הרבה פעמים בגלל החום יש בנייר אלומיניום, הוא נמס קצת וזה יכול להיקרה, ואז הסיר ייגע בחצובה עצמה וזו תהיה בעיה. הברז של המטבח אי אפשר להכשיר, זה מלא חמץ בכל הפינות שלו, ולכן הדרך הנכונה לכתחילה להחליף ברז מיוחד לפסח. אם אין אפשרות להחליף את הברז לברז מיוחד לפסח, והשנה יכול להיות שיהיה פחות אפשרויות, לפחות לסגור את המים חמים, שלא לפתוח מים חמים בפסח בכלל במטבח. לכתחילה, גם אם יש ברז חדש, לא כדאי להשתמש במים חמים, כי מים חמים יוצרים שאלות. אם נפל פירור חמץ ובא מים חמים, על הפירור חמץ עם הכלים, כל הכלים נהיו חמץ, כי חמץ הוא במשהו. ולכן בפסח, במטבח, לא להשתמש במים חמים בכלל. אם לא יכולים להחליף ברז, אפשר להשתמש בברז הקיים במים קרים, לנקות אותו היטב, אם אפשר לפרק את הידיות ולנקות מתחת הידיות, כי זה מקום שמתאסף הרבה מאוד חמץ, ורק אז להשתמש. מי שיש לו תמי 4 במטבח, תמי 4 אי אפשר להכשיר לפסח, נכנס שם בכל מיני פינות חמץ, ולכן לא להשתמש בתמי 4 בפסח, אלא רק בברז הנקי, אם הוא חדש עוד יותר טוב. דבר נוסף שצריך מאוד להיזהר, בקיור לא לשפוך חם, כי בפסח יש דין של ניצוק, זאת אומרת כשהולך זרם של מים חמים, מהסיר לתוך הכיור, זה דין ניצוק, ואז אנחנו אומרים שמהכיור עולה הבלוע בכיור לתוך הכלי, והכלי נהיה אסור. ולכן, לא לשפוך חם בכיור בכלל. מי שיש לו כיור מיוחד לפסח, יכול לשפוך לכיור, אבל לא בפינה בצד, ולא מול החור שעומד מול הכיור הישן. אם אין כיור לפסח, אז לנקות היטב את הכיור של חמץ, ואם אפשר לשפוך עליו מים חמים מהקומקום שאיתו הכשרנו את השיש, ועדיין לא לשפוך מים חמים לתוך הכיור בפסח. אותו דבר, לא לשים סיר חם תחת הברז. לפעמים רוצים להוסיף מים בסיר
שיש בו כבר תבשיל, אם אני שם את הסיר חם תחת הכיור, תחת הברז, זה פותח ברז של מים, עובר המים מהכיור לתוך הסיר החם, זה עושה חיבור, ואנחנו לא רוצים שיהיה חיבור בפסח. אותו דבר לא לשים קומקום חם תחת הברז, העידים עולים למעלה על הברז שהוא לא פסחי, ויש בזה בעיה. דבר נוסף שאני רוצה לעורר, בכלל נייר יכול להיות בו בעיה של חמץ. כשאנחנו רצינו לתת הכשר לנייר עבור כיסוי מעדפים וכדומה, התברר בפירוש שיש מפעלים שמשתמשים בעמילן שעשוי מחיטה, שזה ממש חמץ, ברגע שבא על זה מים, זה מתפורר העמילן, ויכולים להיכשל בחמץ ממש. לכן צריך הנייר הזה שמשתמשים לכיסוי מעדפים, שיהיה נייר שמיוצר בכשרות לפסח. השנה יש נייר מעדפים גם בכשרות שלנו לפסח, אותו דבר יש נייר טישו בכשרות לפסח, וצריך נייר טישו, מנגבים את זה, עם זה את האף, הרבה פעמים משתמשים בזה לנגב את הפה, אם יש שם עמילן חמץ, זה בעיה, זה חשש של פסח. על דרך זה גם כפפות, אנחנו משתמשים הרבה בכפפות חד פעמי, בפרט עכשיו במצב הנתון שמשתמשים הרבה בכפפות, לשים לב שמשתמשים בכפפות ללא עמילן, ללא אבקה. יש ייצור השנה של כפפות בהשגחה לפסח שאין בהם אבקה, אם לא משיגים כפפות עם השגחה, לפחות לוודא שהכפפות שבהם משתמשים הן כפפות ללא אבקה. דבר נוסף שיוצר השנה, שמן אגוזים בכשרות לפסח, עבודה רבה הושקעה בזה, לנקות את המפעל, לראות שזה יהיה שקים חדשים שבהם מביאים את האגוזים, ואם רוצים להשתמש בשמן, רק עם שמן שנעשה בכשרות לפסח. אותו דבר גם בשמן זית, צריך כשרות לפסח. בתי הבד, גם ערבים מביאים שם זיתים לעשות שמן לכבישה לייצור של שמן, הם מביאים את הזיתים בסקים של קמח או בסקים של תערובת, שזה מה שהם משתמשים כל השנה, ובזה הם אוספים את הזיתים, ויכול להיות חמץ ממש בבית הבד, ולכן צריך שמן זית שנעשה בהשגחה מודה לפסח. דבש גם כן, יש לנו השנה דבש עם כשרות לפסח, וצריך הכשר לפסח, לראות שעשו בזהירות לפסח. השנה עשו גם ייצור של דבש שמורה, שנזהרו גם ממים, כדי שיוכלו להשתמש בדבש גם למרוח על המצה, כי אין בזה מים בכלל, ואז אין חשש של שרויה, גם לאלה שנזהרים משרויה. מים לשימוש בפסח, צריך לדעת שמים מגיעים גם מהכינרת, ששם יכול להיות חמץ, וחמץ הוא במשהו, במקומות האלה שהמים מגיעים מבארות או מי ים מטופלים שהם עברו טיפול לפני פסח, זה אפשר להשתמש. אבל במים אחרים שבהם יש חשש ששאבו את זה בפסח מהכינרת, אי אפשר להשתמש, ו עדיף להשתמש במים שקנו מלפני פסח בבקבוקים או במיכלים, ובזה להשתמש זה מהודר יותר. אני רוצה להתייחס לעגלת כלים. השנה הזו, ואנחנו תמיד מסדרים עגלת כלים שנעשה בהשגחה ללא עלות, ואו יש מקומות שיש עלות מסוימת בשביל אלה שמפעילים את העגלת כלים. השנה הזו אני חושש שאנחנו לא נצליח לסדר עגלת כלים בהשגחה, כי זה מקום שמתאספים הרבה אנשים, מקום שיש קשר בין אנשים, וזה במצב הנתון היום זה עניין של פיקוח נפש. ולכן אני רוצה לתת הדרכה כללית על עגלת כלים שכל אחד יכול לעשות אצלו בבית. דבר ראשון, כלים חדשים. כשקונים כלים חדשים צריך לעשות להם עגלה, כי מורחים אותם עם שומן שיכול להיות גם טרף, לא רק בגלל פסח, וצריך להגעיל אותם. אפשר להגעיל בבית, לוקחים סיר שהוא כשר לפסח, סיר גדול, ובתוכו אפשר להגעיל את הכלים החדשים. חשש בהם הוא משומן טרף ולא מחשש של פסח, ולכן אחרי העגלה אפשר לשטוף את הסיר ולהשתמש בו. זה כשאנחנו מדברים על עגלת כלים חדשים, לזכור, אם אין לי אפשרות להכניס את כל הסיר לתוך הסיר הגדול שבו אני רוצה לעשות עגלה, אני יכול להכניס חצי מהסיר ואחר כך את החצי השני. אותו דבר, סכום חדש צריך לעשות עגלה לפסח, וכל כלי מתכת צריך לעבור עגלה אם הוא כלי חדש. הצורה של העגלה, אנחנו מעמידים סיר עם מים על הגז ומחכים עד שהסיר ירתח ויעלה בועות. אחרי שהוא רותח ממש, מכניסים בתוכו את הכלים החדשים לעגלה, וצריך לראות. הרבה פעמים אחרי שמכניסים את הכלי, הוא מקרר את המים והמים מפסיקים לרתוח, ואז העגלה לא מועילה. צריך לחכות קצת, לראות שהמים חוזרים לרתוח, לא רק מעלים בועות מזה שיש סיר בתוך סיר שגורם לבועות, אלא שבאמת רותח ממש, ואז זה מועיל העגלה. הסדר הוא שאחרי העגלה שוטפים את הכלי במים קרים. זה כשדיברנו על כלים חדשים. כשאנחנו מדברים על אלה שרוצים להגעיל כלים משומשים מחמץ להגעיל לפסח, ויש להם סיר גדול גם כן רק מחמץ, דבר ראשון, חייבים לנקות את הסיר ביסודיות, שלא יישאר שם שום דבר בעין. הדבר ראשון, הסיר הגדול שבו רוצים להכשיר, לנקות טוב ליד הידיות, אם זה ידיות מתפרקות, לפרק את הידיות ולנקות, ורק אחר כך ממלאים אותו במים, במים, שמים על האש עד שהמים רותחים, ומכינים ליד על אש סמוכה חתיכת ברזל שיעמוד על האש ויהיה חם מאוד, וכאשר המים שבסיר רותחים, לוקחים עם צוות את הברזל ששמנו על האש ליד, זורקים לתוך הסיר, וזה גורם שהסיר גולש, ובזה הוא מכשיר גם את השוליים, גם את האובי של הדופן של הסיר, ואז הסיר הזה הוכשר לפסח. אני רוצה רק להזהיר לקחת ברזל כזה שהוא גוש ברזל ולא צינור. כי אם לוקחים צינור ומכניסים את הצינור למים, יכול הצינור להטיז מים רותחים על הפנים, וזה מסוכן. לקחת פשוט גוש ברזל, יכול להיות ראש פטיש או כל ברזל שהוא, לא כדאי צינור. אחרי שהכשרנו את הסיר הגדול שבו אנחנו רוצים להכשיר סירים אחרים, שופכים את המים, מנקים, שוטפים עם מים קרים, ואז ממלאים שוב מים ומרתיחים את המים, וכאשר המים האלה רותחים, אנחנו מכשירים בהם את הסירים האחרים שרוצים להכשיר לפסח מחמץ. גם שם להקפיד מאוד שהסיר יהיה נקי לגמרי, להוריד את הידיות, אם זה ידיות מתפרקות, ולשפשף טוב שלא יישאר שום בעין של חמץ, ורק אז להכשיר אותם. אפשר גם להכשיר חצי ואחר כך את החצי השני, אחרי שגמרנו להכשיר, שוטפים את הסיר במים קרים. להיזהר לא להניח את הסיר החם על משטח שהוא עדיין לא מוכשר לפסח, כי אז הוא חזרה יבלע חמץ, אלא להכין מראש מקום של נקי לפסח, ששם אנחנו שמים את הסירים אחרי שהכשרנו. זה הסדר של עגלת כלים. לצערנו, אני לא חושב שנוכל לעשות באופן שיהיה משגיח ברחוב, כל אחד יצטרך להסתדר בכוחות עצמו. להזכיר שכשרוצים להכשיר גביע לפסח, אפשר להכשיר גם גביע לפסח, אבל רק גביע כזה שאין בו בקצה למעלה כיפול. אלה שיש להם כיפול סגור, זה שהולך בשיפוע לא מפריע, אבל אם יש כיפול סגור, בתוך הכיפול הזה מתאסף פירורי חמץ, ויש שם חמץ בעין. אי אפשר להכשיר גביע כזה לפסח, אלא רק גביע חלק שאין בו כיפול סגור, ששם יכול להתאסף חמץ. מפות חדשים שקונים לפסח, צריך לזכור שיכול להיות במפות עמילן, צריך לחבס אותם במים חמים לפני פסח. מספיק 40 מעלות, 60 מעלות, זה מוציא את העמילן, ורק אחרי זה אפשר להשתמש במפות האלה לפסח. מפות שהשתמשו לחמץ, אם רוצים להשתמש בהן לפסח, אם הן מפות בלי שום תפר, אפשר לחבס ולהשתמש לפסח. אבל אם יש בהן תפר ורוצים להשתמש לפסח, חייבים לפתוח את התפרים, כי יכול להיות ששם נכנסו פירורי חמץ. עדיף לא להשתמש במפות ישנות, ובמקום זה לשים מפת ניילון, או לשים כל דבר שהוא נייר וכדומה, ולא להשתמש במפות שהשתמשו בהן לחמץ. אותו דבר גם מטפחות אף ודברים בבד שרוצים להשתמש לפסח, אם זה בא במגע עם הפה או עם אוכל, צריך לראות לחבס את זה לפני פסח. חלב נעשה בהשגחה לפסח, בעזרת השם יהיה חלב כשר לפסח, אם זה קדים של 2 ליטר, וגם יוגורט בעזרת השם שנעשה בהשגחה לפסח, מסונן לפני פסח, וזה החלב שיהיה כשר לפסח. עופות והודו שנעשו כשר לפסח, ההקפדה היא שחמישה ימים לפני השחיטה העופות אוכלים קטניות ולא חמץ, זה אוכל שהוא מותאם לפסח, כדי שכשפותחים את העוף לא יהיה שם פירורי חמץ. עדיין רצוי לכל אחד לשטוף את העוף לפני השימוש, שאולי יש פירורי קטניות, לעשות בוודאות שאין. אנחנו שוטפים את העופות, אבל זה בכל זאת שונה, כשאדם בעצמו במטבח שלא שוטף, זה עדיף. צריך לראות בוודאות שכתוב על העופות, על הבשר, על ההודו, שזה כשר לפסח. אם לא כתוב כשר לפסח, זה אומר שזה לא נעשה בזהירות מפסח, זה אומר שהעופות אכלו חמץ עד סמוך לשחיטה, ויכול להיות בעיה וחשש של חמץ, פירורי חמץ בעוף, ולא רצוי להשתמש. אם במצב הנתון היום ולא משיגים בשום אופן עופות כשר לפסח, בלית ברירה במצב הנתון אפשר להתיר גם מה שנעשה לא בהכשר לפסח, אבל שם צריך הקפדה יתרה, להפשיר את העוף לפני פסח, לשטוף אותו היטב ולראות שאין שם שום פירורים, ורק אז אפשר להשתמש. אותו דבר גם בדגים, דגי בריחות צריך לקנות לפני פסח, מאכילים את הדגים בכופתאות של חמץ ממש, לצערנו גם בפסח מאכילים אותם בחמץ, ולכן דגים צריך לקנות לפני פסח ולנקות אותם לפני פסח שיהיו מוכנים. באופן כללי בבני ברק לא מצוי דגים חיים, יכול להיות שיהיה חנויות מסוימות ששם יהיו דגים חיים בשאר החנויות, יש דגים שהמשגיח בדק אותם בעודם חיים, ואחרי זה ציננו אותם ומעבירים אותם להובלה. באופן כללי, ישנם כאלה שנוהגים לא לאכול דגים בפסח, יש קהילות שנוהגים לא לאכול דגים בפסח, אני חושב שהשנה הזו, בגלל המצב הנתון שלא יודע כמה, אם יהיה בשר, מספיק, ואם יהיה עופות מספיק, כל אחד יכול להיות שיהיה מחסור, ודגים כן אפשר יהיה להשיג, אני חושב שאפשר לעשות התרת נדרים במצב הנתון, ולהתיר לאכול דגים בפסח, גם כאלה שכל השנים נזהרו מלאכול דגים, כי הזהירות היא בגלל שפעם היה חשש ששמו אלכוהול בדגים, וזה היה חשש חמץ. היום אנחנו יודעים שהדגים הם עם הכשר לפסח, בדקו אותם שהם לפסח כשהם עדיין היו חיים, ועל דרך זה הדגים הסלמון שמגיע כשר לפסח, אפשר לסמוך ולאכול את הדגים לפסח. בשנים קודמות הודענו שנסיכת הנילוס אנחנו לא מאשרים לפסח, השנה יש נסיכת הנילוס, היום כבר עושים בצורה נקייה יותר, בצורה שמורה, ויש הכשר לפסח, אפשר להשתמש גם בנסיכת הנילוס, אם זה קשר לפסח. דג סול, אי אפשר להשתמש לפסח, כיוון שהטיפול בדג סול משתמשים בוויטמין C, שמערבים אותו בתוך הדג כדי לשמור על הצבע הלבן שלו, וויטמין C הרבה פעמים עשוי מחמץ או מקטניות, ולכן אי אפשר בכלל לאכול דג סול בפסח. באופן כללי, הדגים שמוכרים בחנויות של בני ברק, שיש תעודת כשרות, הכשירו את החנויות, הכשירו את הסכינים, את השולחנות, והדגים נעשו ונרזו בהשגחה לפסח. המשקה קוקה קולה, יש ייצור שהוא נעשה בכשרות לפסח, אבל רק מה שכתוב כשר לפסח, ליד החותמת שלנו, ששם כתוב כשר לפסח, יש גם משקאות אחרים שכתוב כשר לפסח בהשגחת הרבנות, והחותמת שלנו כתוב לימות השנה הרגילים בלבד. צריך לשים לב לזה. באופן כללי יש רק שלושה סוגים שנעשו עם ייצור כשר לפסח, שזה קוקה קולה, לא דיאט, אלא קוקה קולה רגיל, ספרייט, גם כן לא דיאט, אלא רגיל, ומי סודה. שזה שלושת הדברים שנעשו בכשרות לפסח, וזה אפשר להשתמש. ואני רוצה להעיר עוד נקודה במצב הנתון של היום. באופן כללי, הרבה פעמים אנחנו לא רוצים להשתמש בדברים שנעשו מחוץ לבית. ולא רוצים להשתמש בקוקה קולה, גם אם אנחנו יודעים שהכשרות היא טובה, אבל זה נעשה מחוץ לבית ואנחנו ממעטים להשתמש. אני חושב שבשנה הזו, ביחס לילדים, אנחנו צריכים יותר להקל. הילדים נמצאים במצוקה. הם כבר תקופה ארוכה נמצאים בבית. הם נמצאים במצב לא רגיל, לא שגרתי, וצריך לראות איך להקל עליהם. אז אם אפשר להקל על ידי שנותנים להם דברים שהם ממתקים, שתייה מתוקה או דברים כאילו, שהם מעודדים אותם, גם אם כל השנים אנחנו החמרנו גם עם הילדים לא לאכול דברים שנעשו מחוץ לבית, אני חושב שהשנה יש מקום להקל ולתת להם, אם יש שוקולד כשר לפסח או ממתקים אחרים שהם כשרים לפסח, גם אם בכל השנים נמנענו השנה, אני חושב שביחס לילדים צריך להקל. דבר נוסף שחשוב לדעת, מלח וסוכר חייב שיעשה בכשרות לפסח. כי אמנם יכול להיות שהסוכר עצמו הוא כשר לפסח גם כל השנה, אבל האריזה של הסוכר נעשית באריזות של קילו, יש מכונות שאורזות קמח קילו ואורזות גם סוכר, ואז יכול להיות בזה חמץ. מוכרח להיות סוכר כזה שנארז בהשגחה לפסח, זאת אומרת זה מכונה נפרדת שאורזת רק סוכר, על דרך זה מלח, מוכרח שיהיה מלח שיש עליו כשרות לפסח. ביחס למצות, האפייה בבני ברק נעשה בהשגחה, וברוך השם האבא תמיד החזיק, היה שמח בצורה איכשהו הוא העמיד את ההשגחה במאפיות המצות באופן כזה שיש הפרדה מוחלטת בין הקמח למים, ליד התנור זה לא מקום חם וזה נשמר מאוד. דבר נוסף, המים שלנו, וצריך לדעת שלא מכל מקום אפשר לקחת מים שלנו. המים הרגילים שבברזים הם מטופלים, מוסיפים להם כלור, ואז יש בעיה, כיוון שהוסיפו כלור למים, יש בעיה של שזה יכול לגרום להחמצה, זה לא רק מים אלא משהו נוסף שנכנס, ולכן המים שלנו שואבים רק מבארות כאלו שלא לפני ששמו כלור במים, רק משם אפשר לשאוב, ומי שלוקח ושואב וחבורס וכדומה צריך לדעת לקחת רק ממקומות כאלו שהעירייה ייחדה למים שלנו, שדאגנו לכך שזה מים ששם אין כלור. באופן כללי, המצות שנעשו בהשגחה צריך שיהיה או פלומבה או מדבקה הולוגרמה על המצות, שידעו שזה נעשה בכשרות שלנו לפסח. יש ייצור גם של מצות כוסמין, אבל צריך לזכור, זה מיועד לחולים, לכאלה שלא יכולים לאכול
מצא המחיתה. הלכתחילה נעשה בשמורה אמנם, קצרו גם בשמורה, גידלו מיוחד בשביל קציר שמורה, אבל עדיין לכתחילה זה להשתמש במצא של חיטה. אם אין ברירה לחולים, אפשר להתיר במצות כוסמין, ובפרט שיש שנעשה שמור. באופן כללי, כלים חד פעמיים. צריך לדעת שכלים חד פעמיים צריך כשרות לפסח. כי החומר עצמו הוא לא חומר בעייתי, זה פלסטיק. אבל האריזה צריך שתיעשה באריזה עם השגחה לפסח, שלא אוכלים בזמן האריזה, שאחרי האוכל ניקו את הבגדים, לבשו כפפות, ואין לא מעורב שם החמץ, הרי אנחנו לא שוטפים את הכלים אחת פעמים לפני השימוש, כמו שהם מוצאים מהסקית. אם כשארזו אותם בסקית, לא ארזו בזהירות לפסח, יכול להיות בזה חשש חמץ, ולכן צריך שהאריזה תהיה אריזה שהיא בקשרות לפסח. אותו דבר, הכוסות, והשנה יש ייצור גם של כוסות נייר, שעשינו בהשגחה מיוחדת לפסח, צריך להבין, הכוסות נייר יש בהם המילן, בלא ספק שיש המילן. רק ההשגחה היא שהמילן הזה הוא לא חס ושלום המילן חיטה, והוא גם לא המילן קטניות, אלא הוא המילן טפיוקה, שזה דבר שהוא לא קטניות, והוא לא חמץ חס ושלום, וזה הכוסות שנעשו עם השגחה לפסח. כוסות האלה אפשר להשתמש, אני מדבר על הכוסות נייר לחם. אותו דבר, כוסות פלסטי צריך שיהיה עם הכשר לפסח. כפפות כבר הזכרתי, צריך כשרות לפסח, או לפחות שאין שם אבקה. תבניות נייר אי אפשר בכלל להשתמש לפסח, כי תבניות נייר גם כן עשויים עם המילן, ויכול להיות המילן חיטה, יכול להיות המילן קטניות, ולכן לא להשתמש בתבניות נייר. תבניות אלומיניום, יש חברה שעושה תבניות אלומיניום עם הכשר שלנו לפסח, וזה ודאי שאפשר להשתמש. השמן בייצור, יש שמן, אבל זה בדוק שזה לא קטניות ולא חשש איסור, ואפשר להשתמש. בלי הכשר, גם כל השנה אי אפשר להשתמש בתבניות אלומיניום. כי מורחים את זה בשומן, וצריך לדעת שהשומן הזה הוא שומן כשר לפסח. חנויות הפיצוחים, יש השגחה על חנויות הפיצוחים. דבר ראשון, על האגוזים, על השקדים, ועל כל סוגי האגוזים שהם נקלים בתנור שהוכשר לפסח והוא מיועד רק לדברים כאלה שהם לא קטניות. יש גם ייצור של פיצוחים קטניות לפסח, שזה נעשה בהשגחה, אבל בהשגחה שזה קטניות ומושגח מחמץ. אנחנו השנה הכנסנו בתוך הפיצוחים שהם נקלים בתנורים של קטניות גם גרעיני דלת וגם גרעיני אבטיח, בגלל שיש דעות שגרעיני אבטיח גם כן מחשיבים אותם כקטניות, כי הגידול של האבטיח מהסוג הזה הוא בשביל הגרעינים שלו, ואז יש בו כאלה שחוששים לקטניות, ולכן החשבנו את כל הגרעינים שהם בורא פרי אדמה כגרעינים שהם קטניות. מי שרוצה ואוכל קטניות יכול לסמוך ולדעת שזה נעשה בהשגחה לפסח מחמץ, אין שם עניין של חמץ בכלל. אבל מי שנזהר מקטניות כמובן לא יכול להשתמש לא בגרעיני גלעת ולא בגרעיני הרתיח. מושקע עבודה רבה בחנויות הפיצוחים לראות שהכלייה שנעשית שם בדברים האלה שהם גם לא קטניות, הם נעשים בהפרדה מלאה בתנורים בלי חשש קטניות, שוטפים אותם לפני הכלייה ואפשר להשתמש. כשקונים שקדים כלופיים, השקדים כאלה שנעשו בהשגחה אפשר להשתמש גם בלי שטיפה. אבל כשקונים שקדים כלופיים, אם קונים דבר שלא נעשה בהשגחה, צריך לשטוף לפני השימוש, כי אם אין השגחה נכנס שם לכלוך ונכנס שם כל מיני דברים שיכול להיות בעיה. אותו דבר גם אגוזים כלופים, אין לנו השגחה על אגוזים כלופים,
זה נעשה בחוץ לארץ, ואין על זה השגחה, האפשרות היחידה להשתמש, אם שוטפים אותם לפני פסח, ואז אפשר להשתמש. אבל בלי שטיפה, אנחנו לא מאשרים להשתמש לפסח. אוכל מוכן שיש מהמטווחים שהם בהשגחה שלנו לפסח, אז ההשגחה היא השגחה באמת כמו שנעשים בבית. כמו שמייצרים בבית, אם נפר על הרצפה לא משתמשים, מקפידים על כל דבר קלה כבחמורה, אבל צריך לזכור, ההשגחה היא עד הרגע שזה יוצא מהמטבח. אחרי שיוצא מהמטבח, זה באחריות של האדם שלקח את זה מהמטבח, האחריות של האדם שמחמם את זה ומשתמש בזה, כי שם אין לנו השגחה. ההשגחה היא עד היציאה מדלת המטבח. המגשים, החמגשיות מכוסות בניילון ולא בקרטון, כי בקרטון יש חשש של המילן, זה נייר שיכול להיות בו בעיה של המילן, ולכן עוטפים את זה בניילון או בשתי ניילונים, וזה המנות שאפשר להשתמש. אני רוצה לומר, ייתכן מאוד שנצליח לסדר עבור החולים שהם חולים קלים ולא צריכים להתאשפז בבית רפואה, שיהיו בבתי מלון, ואנחנו מקווים לדאוג שיוכלו שיתנו להם מנות מוכנות מהמטבחים שעושים אוכל מוכן לפסח. כן, אוכל מוכן לפסח יש עם הכשר שלנו במטבחים שעושים אוכל מוכן כשר לפסח, אבל צריך לדעת שהכשרות על האוכל היא עד שזה יוצא מדלת המטבח. אחרי שיוצא מדלת המטבח והאדם לקח, ויכול להיות שחימם את זה במקום אחר, יכול להיות שהניע במקום אחר, על זה אין לנו אחריות. האחריות היא על המטבח עד דלת שזה יוצא החוצה. אנחנו מכסים, דואגים שהכיסוי של המגשיות של האוכל המוכן יהיה בניילון ולא בקרטון עם נייר כסף, כי בקרטון הזה יכול להיות המילן שיש בו חשש לפסח, ולכן שמים את זה בניילון, פעמיים, עוטפים פעמיים בניילון, כדי שלא יהיה חשש של חמץ או של קטניות. אנחנו מאוד מקווים השנה, ויכול להיות שזה יבוא לידי פועל, שאנשים האלו שהם חולים, אבל במצב קל, והם ישוכנו במלונות ולא בבתי חולים, שיוכלו לקבל את המגשיות של אוכל כשר לפסח, לפני פסח כשר לכל השנה, ואחרי זה לפסח כשר לפסח בהשגחה, ויכולים להיות רגוע שיכולים לאכול את זה, זה בכשרות שנשמרה כפי שמתנהל המטבחים כמו שבבית. ההקפדה היא במטבחים של האוכל, שאם נוגע לרצפה אז לא משתמשים לפסח, אם נפל על הרצפה זה הולך לפח. הזהירות במטבחים שלנו אותו דבר כמו שאנשים נזהרים בבית, ואפשר לאכול את זה באופן רגוע. כמובן לא אם חיממו את זה במקום אחר, אנחנו נשתדל להשגיח על כך שיגיע לאנשים החולים במלונות במצב כזה שהם יוכלו באמת לאכול את זה בלי חשש. דבר נוסף שצריך להיות עירני, הנושא של הביצים. ביצים רצוי לקנות לפני פסח. פשוט התרנגולים אוכלים חמץ. וכיוון שהם אוכלים חמץ, הביצה יוצאת מהתרנגול כשהיא לחה, הלול מלא באבק של חמץ, וזה נדבק לביצה, ואז יכול להיות בפירוש חמץ. אם אדם לוקח את הביצה כמו שהיא ומכניס לסיר לבשל לפסח, הוא גם מטריף את הביצה וגם מטריף את הסיר, כי דבוק על זה חמץ. ולכן רצוי לקנות לפני פסח, לשטוף את הביצים לפני פסח ולשים בקערה או בתבניות פלסטיק מיוחדות בשביל ביצים, וכך להשתמש בפסח. לכתחילה הכל לעשות לפני פסח. אם קרה ובמצב של היום שיכול להיות שיש מחסור, יצטרכו לקנות ביצים גם בפסח. אם קונים ביצים בפסח, להגיד בפירוש שקונה את הביצה ולא את החמץ שעליה, כדי שלא ייקשל בחמץ בפסח, ולשטוף את הביצים באמבטיה. לא להכניס את זה לפני שטיפה למטבח הפסח, לשטוף באמבטיה עד שזה נקי מחמץ, ורק אחרי זה להכניס למטבח הפסח. אם קרה שמישהו בישל ביצים לא שטופות בסיר של פסח, גם הביצים אי אפשר לאכול, וגם הסיר אפשר לשמור אותו לאחרי פסח, ואז להכשיר לפסח הבא, אבל השנה הזו כבר אי אפשר להשתמש בזה לפסח. דברים כאלה שאי אפשר להכשיר לפסח. תנור אי אפשר להכשיר לפסח. אנחנו גורסים שחמץ גם לפני פסח נחשב איסור אבולה, כי אנחנו פוסקים ששמו עליו, יש עליו שם חמץ גם לפני פסח, למרות שלפני פסח הוא מותר, וזה נחשב איסור אבולה, ולכן צריך להכשיר על ידי ליבון חמור. ותנור, כשיכשיר אותו על ידי ליבון חמור, בהחלט יכול להרס, וחבל שלא יהיה לנו את התנור גם לאחרי פסח. ולכן לפסח אי אפשר להכשיר תנור, ורצוי או לקנות טוסטר אובן מיוחד לפסח, או להשתמש בסיר פלא, אם מישהו יודע מה זה, או פשוט להשתמש בסירים בבישול, ולא להשתמש בתנור לפסח. מיקרוגל, יש בו חלקי פלסטי, אי אפשר להכשיר מיקרוגל. האפשרות הזו של לשים כוס מים ולהפעיל את זה עד שיתדעו המים, זה לא צורה של הכשרה, אנחנו לא מכירים הכשרה כזו, וממילא מיקרוגל אי אפשר להכשיר לפסח. האפשרות היחידה לקנות מיקרוגל חדש מיוחד לפסח. מיקסר, גם כן אין אפשרות להשתמש במיקסר של חמץ במטבח פסח. הקמח נכנס בכל פינה לתוך המנוע, כמו שהוא נכנס לפני פסח למנוע, הוא יכול לצאת בפסח מהמנוע, וזה חמץ ממש, ולכן מיקסר, אם רוצים להשתמש, צריך חדש מיוחד לפסח. אותו דבר מדיח כלים, אי אפשר להכשיר לפסח. מדיח כלים יש בו חלקי פלסטיק, משתמש במים חמים, וממילא אנחנו גורסים שפלסטיק אין לו אפשרות להכשרה, כי יש לו דין כמו כלי חרס, וממילא אי אפשר להכשיר מדיח כלים לא להשתמש לפסח. צריך לזכור זהירות מיוחדת. בטלפון ובטלפון הנייד מדברים עם זה תוך כדי אכילת חמץ, נכנס לכל פינה בין המקשים ובשפופרת, נכנס חמץ וחייבים לפרק אותו, לנקות היטב ולראות שאין שם חמץ. אותו דבר מקלדת ועכבר של מחשב, נכנס שם המון פירורי חמץ, ולכן הדרך הטובה יותר זה לקנות מקלדת ועכבר מיוחדים לפסח. אם אין לו אפשרות, לפחות לנער היטב את המקלדת ולנקות את העכבר, לעטוף אותם בניילון נצמד, ורק כך להשתמש בפסח, אחרת ממש נכשלים בחמץ. אני רוצה לחזור ולהזכיר בנוגע למצב הנתון שבו אנחנו נמצאים, שקשה מאוד בבית, הילדים נמצאים כל הזמן בבית, וכבר שבועיים ושלוש שהם בבית, והניקיונות לפסח הם מלאכה קשה מאוד. דבר ראשון, חייבים לדאוג, וזה אחריות של האבא, שיהיה רגיעה בבית. לא לטבוע, מה אנחנו צריכים להדר כמו כל שנה, ולטבוע מבני הבית שינקו בצורה מחמירה כמו כל השנים, אין ברירה. המצב הנתון מכריח אותנו להקל, אנחנו לא רוצים שיהיה חמץ בפסח, אנחנו מנקים באופן כללי, אבל אם אפשר להקל, כמה שאפשר צריך להקל, כמו שאנחנו מקילים בנושא של תפילה במניין, וכמו שאנחנו מקילים בנושא של קריאת התורה ותפילה במקווה, אנחנו נקל גם בענייני הפסח, נזהר ממשהו חומץ בפסח, אבל צריך לדעת מה זה חמץ, חמץ שלא יהיה בבית, אבל אבק או מקומות כאלה שקשה מאוד להגיע, ואם הילדים בבית קשה לנקות, אפשר לוותר. צריך לראות איך לעשות את האווירה בבית רגועה, שיגיעו לפסח בצורה רגועה. השמחה היא גם כן אחד מהדברים שעוזרים להימנע ממחלה. כשאדם שמח, הכוח הזה של החיסוני חזק יותר, התנגודת לחיידקים חזק יותר, ומתגברים על המחלה בעזרת השם. בנוסף,
צריך לראות לשתף את הילדים בניקיון לפסח. שהילדים יהיו שותפים והם אלה שמנקים, הם אחרי זה גם נזהרים לא לקלקל את מה שהם בעצמם עשו, ולהראות שסומכים עליהם והם עושים דברים בצורה טובה ונכונה, ולעזור להם שחג הפסח יהיה חג שיש בו שמחה. ובעזרת השם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שכמו שאנחנו נזהרים ממשהו חומץ בפסח, אנחנו נזהרים לא להיכשל, קדוש ברוך הוא יציל אותנו מהמשהו קורונה, שלא יבוא אלינו, שיקח מאיתנו את המגיפה הזו, וישלח לנו משיח צדקנו בקרוב ממש, בניסן ניגלו ובניסן עשינו לגול בעזרת השם, שנזכה בבית המקדש השנה הזו להקריב קורבן פסח, ונויכל שום מן הזבוכים ומן הפסוכים, אשר יגיע דומום על קיר מזבח החול הרוצן, אומן וכן יהי רוצן.